יום רביעי, פרשת וישלח. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים היום עם סיפור על הרבי מאיר לוי, זכר צדיק לברכה. זה קרה בחול המועד של סוכות תשנ"ט, בעיצומה של המערכה שניהלו גדולי ישראל נגד פרויקט ממילא בירושלים, שלפי כוונת היזמים היה אמור חס ושלום להיפתח בשבת. איזה עורך דין בכיר מירושלים שליווה את המערכה מהפן המשפטי שלה, ושחזר שאחד מימי חול המועד התקשר אליו, האדמו"ר מאיר לוי, לא אליו, סליחה, בעצמו הוא התקשר לראש העיר דאז, אהוד אולמרט, והשיחה התנהלה בערך ככה. אומר שלום, מדבר יוחנן סופר, אדוני ראש העיר, תדע לך שאתה לא ראש העיר של רומא, ולא נבחרת לראשות העיר של רומא. אתה ראש העיר של ירושלים, עיר הקודש, נבחרת על ידי תושבי העיר לעמוד בראשות העיר הקדושה ביותר בעולם. ולכן הוא אמר לו, אין לך שום זכות לפתוח את הפרויקט במיקום הזה שבעיר העתיקה בואכה הכותל המערבי. המקום המקודש ביותר בעולם, ולחלל לקדושת המקום. בסיום המילים הנוקבות האלה, הרבי הניח את הטלפון וסגר אותו. ואז שיחה עם הרבה תעוזה על ראש עיר חילוני שבעצם בא נשכח, הוא לעבד אצלנו. היה בירושלים, לא הייתה בכלל מוכבת ומשועבדת לצורכי הציבור החרדי באותה תקופה. אחרי די לא שם לבוא לכלום, הוא לא ביקש, לא שאל, לא הציע. פשוט דיבר אותו בצורה של ציווי והתראה. המסר שלו, ראש העיר היה חד ומשמעי, העיר ירושלים לא שלך, גם לא שלי. עיר קדושה, עיר עם קדושה אלוקית, מונה לצלך כפיקדון. אתה צריך לשמור על הקדושה שלו בכל עוד. המערכה הזאת נחלה הצלחה כידו, שהאדם בעצמו, הוציא כתב התחייבות שהוא לא יפעיל שום חנות בשבת קודש בכל הרחבי המתחם, ואילו בתי הקולנה שהיה אמורים להיפתח שם, לא נפתחו מעולם. ואנחנו ממשיכים הסיפור היומי מתוך בורחי נפשי. סופר פה על איש עסקים חרדי, כן, זה הולך, מקשרים את זה לפסוק, אחי, יהי לכל אשר לוך, ככה איסוב, אומר לי יעקב. סופר פה על איש עסקים חרדי שהתגורר בלונדון וביצע עסקה גדולה, קיבל את השכר שלו במזומן. כשהוא יוצא מהמקום עבודה, היה לו במזוודה 100,000 לירות סטרלינג. אחרי שהוא צועד כמה עשרות מטרים, מצמפלו עליו שלושה גויים, והוא דרשו לקבל את כל הכסף שנמצא איתו. האנשים האלה שידעו מן הסתם על העסקה בגלל שהוא ביצע, עקבו אחריו, וביקשו לשדוד את הסכום כסף הגדול, תוך כדי שמאיימים עליו, שהוא לא ייתן את הכסף, לא יעססו להרוג אותו במקום. היהודי החרדי עשה חושבים, הוא הבין שבכוח הזרוע הוא לא יכול להכריע אותם. ולכן הוא החליט לנסות מזלו ולפתוח זכר השודדים. הוא התבונן על הפנים שלהם, הוא ראה באחד מהם את הדמות של המנהיג, ואז הוא פנה אליו, הוא אמר לו, תראה, אני רואה בכלל תכונות מאוד חיוביות, זה נראה לי אדם טוב, נימוסי, אפילו אינטליגנטי. תגיד לי בבקשה, בשביל מה אתה צריך את הכסף שלי? אז אותו מנהיג היה נראה מופתע מעצם השאלה, אבל הוא לא היסס, הוא מיד ענה, אני זקוק לכסף הזה, קנות משקעות חריפים. נו, וכמה זה עולה לך? אמר לו, 5 לירות שטרנינג. איש העסקים הוציא 10 לירות והגיש את זה לשודד ואמר, הנה, קח לך את הסכום הזה. תפול ממה שביקשת ותניח לנפשי. עם הרבה הפלא, הדברים פעלו על ידו של אותו שודד שלקח את השטר בין ה-10 לירות שטרנינג והורה גם לשני השודדים האחרים לעזוב את היהודי לנפשו. והוא כמובן נשם לרווחה, הודה לרבן שלו היום, שהציל את כספו ואת חייו, הוא מהר להסתלק מהמקום. למחרת, מגיע יהודי לבית הכנסת, באזור החרדי של לונדון, וליד השאר הוא מבחין לחרדתו הגדולה, באותו מנהיג שודדים. הוא אמר אחרי זה למשפחה, הוא סיפר להם שהוא היה בטוח שהוא בא לכאן לבטל את העסקה שעשו אתמול, ולקחת את כל הכסף. אבל תוך כמה שניות התברר שהשודד בא למטרה אחרת לגמרי. פשוט נופף לו בשטר של 5 לירות, הוא אמר לה, יודע, אני יודע, מן העודף שקיבלתי, מן העודף מ-10 לירות שקיבלתי לך אתמול. אחרי כמה רגעים שהוא קיבל אומץ אותו איש עסקים, שאל את השודד, אותו גוי שניצב לידו בפתח בסמדרש. אני רוצה שתסביר לי בבקשה את התהפוכות שקרו לך. אתמול רצית לשדוד אותי לקחת את כל הכסף שיש לי, אחרי זה הסתפק כדי 10 לירות, ועכשיו אתה מחזיר לי עודף. בדברי התשובה של הגוי, אומר, מספר הרב זילברשטיין שליטה, צריך להחדיר היטב היטב אל לבחי ליבנו. אני בן 27, אומר אותו גוי, עד אתמול מעולם לא שמעתי אף פעם שאני אדם טוב. לא שמעתי אף פעם שאני עושה רושם, כאחד שיש לו תכונות חיוביות, את האדם הראשון בעולם שאמר לי את הדברים האלו. והרגשה שלי הייתה שבאמת התכוונת למה שאתה אומר. לא אמרת את המחמות האלה רק כדי להרוויח את הכסף. הגישה שלך שבתה את ליבי. עד שהחלטתי שלא מגיע לך שאני אגזול את הכסף שלך. אז לכן אתמול הסתפקתי בשטר של 10 לירות. ואחרי שקניתי את מה שהצטרכתי, נשאר לי עודף, זה היה ברור לי שאני מחזיר לך גם את זה. הסיפור הזה סיפר על ידי רבן טויסיק שלי, כשהוא אמר שהוא מכיר את בן המייסט בלונדון. ועכשיו נעשה חשבון. אם זה מה שמחמאה אחת יכולה לפעול על ליבו של גוי, ועוד גוי כזה שודד מסוכן ואלים, איזה ערך יש למחמאה אחת שלנו, שנעניק לילדים, להכיר את הבית, לשכנים, לכל הילדים שסובבים אותנו. ולמה אנחנו חוסכים בדברי מחמאות? האם נתינת מחמאה גוזלת ממך משהו? האם מעבירה את הכסף והרכוש שלך לאותו אדם שהחמאת לו? יוסף חוכם וילמד לקח. מה אנחנו ממשיכים בפרשת השבוע? כי חנה מי אלוהי כי אם יש לי כהן. יש פה מהספר אורחוס חיים, מידת ההסתפקות במועט של גדולי הדור. סיפר שבהזדמנות מסוימת ביקש הרב שך להגיע לאורפזיין מרבך, לדבר אותה על איזה נושא ציבורי שעמד על הפרק. באותו תקופה אורפזיין מניה עסוק בסידור של אחד מהספרים, ובשביל זה העמיד לרשותו אחד משועי הארץ את הבית המעודר, כדי שהוא יוכל לשפוט שם, ולא מפריע, בתוך שקט, במינוך הסדה. עכשיו שבני ביתו של רושם זלמן שמעו שהרב שך מתעתד להגיע לשם, אז הם הציעו שלכבודו של האורח יעשה את המפגש שם, באותו בית מפואר. שזלמן סירף, אמר, אני מתבייש לקבל את הרב שך בכזה בית מפואר. הוא עוד יחשוב שזה, אני חושב שהוא יחשוב שזה הבית שלי, יחשוב שאני גר במעון פאר. איך הוא הסביר שהוא מתעקש לקבל אותו דווקא בבית הפשוט והצנוע שבשכונת שערי חסד. באמת, אחרי סיום הפגישה, כשהרבינו עמד לעזוב את הבית, אז הוא רק ככה הצביע בפני הנוכחים לבית הדל והצנוע, הרהיטים הפשוטים והמינימליים ביותר, והוא אמר, הנה אתם רואים, רק ככה ניתן לגדול בתורה. ולאם דחו, שלא זו בלבד שהתעלות אפשרית גם במצב של דחק ומחתור, אלא אדרבה, המצב הזה הוא מהווה קרקע פוריה, להתעלות הגדולה ביותר האפשרית. שזה המקום לציין שגם שרבנו לא זקוק לכלום עבור עצמו, אפילו שבכל שנות ילדותו וצעירותו הוא חווה מחסור שכמעט ולא נתפס בשכלנו. וגם לעת זקנותו המצב שלו לא מרווח בהרבה, שהוא נמנע מכל מה שיש בו קשר ושייכות עם האדם ומכל סוג שהוא. בכל זאת הוא היה למייבין בעיני העולם הזה, כשזה נגע טובתם ורווחתם של אחרים, וזה הוא מבין טוב. כך למשל, הוא היה נוהג להרוג ימיו, להחזיק במגירה שבחדר כל מיני סוגי מיני מסיקה, לכבד את הילדים שפוקדים את החדר שלו עם האבות שלהם מסיבות כאלו ואחרות. כשהם מגיע איזה ילד, רק קם מעצמו, מהמקום שלו, כי מנהגו לא להתריח אף אחד, במקום שיכול להסתדר לבד, ניגש אל המגירה, שולף ממנה כמה סוגי ממתקים, כשהוא מניח לילדים לבחור להם מאותה מיני מתיקה, כשהוא מועדד אותם, ומכוון אותם לבחור את המובחור שבמובחור. בהקשר הזה מספר רבי יעקב אליעזר שוורצמן, שפעם מזדמן לבני ברק להשתתף בכנס של ראשי שיבס, שהתכנסו לדון בנושא ציבורי בוער, כשהוא מצב עליו את הילדים כדי לנצל את ההזדמנות ולהעלות איתם לרב שך. אז הילד בתוכנית המקורית, הרב שך היה אמור לשאת דברים באותו כנס, תוקף כספידו כמנהיגו של עולם התורה. אבל כשהרשבתו נגיע לברק, אז נודע לו שההשתתפות של הרב שחר מוטלת בספק גדול בשביל החולשה הרבה, טוב, בסופו של דבר הוא הגיע לכינוס נושא דברים, אבל הפיסת הכוחות הייתה ניכרת בו היטב, והדברים שלו נאמרו בלשבות מנקוטאות, וכשהוא סיים ממש צריך לסחוב אותה למכונים שחיכתה לחוץ. אז הרב שוורצמן הצטרף עם הילדים, המכונית של הרב שח התיישב איתם במושב האחורי, והוא התכוון להמתין עד שהוא ינוח קצת, כדי בית לבדוק אם אפשר לדבר איתו. ואכן להפתעתו הרבה, הגיע רבנו לבית בקושי רב ושלף מהכיס שלו את המפתח, פתח את הדלת. ואחרי זה, במקום שיגש מיד אל המיטה לנוח, הוא ניגש לארון ספרים והתחיל לחטט במגירה. אז הרב שוורצמן אומר לו, ראש ישיב יכול לנוח, אני אחפש את מה שרבנו צריך. הוא חשב שהוא מחפש איזו תרופה, אבל הרב שח הגיב בחיוך, והוא שלף למגירה חבילת שוקולד. ואז הוא אמר, איזה שוקולד זה? שוקולד חלב? ככה הוא בירר, ותוך כדי שהוא מגיש את חבילת שוקולד לרב שוורצמן המופתע. שאמר לו, כן, זה חלבי, אז אמר לו, אה, זה טוב, ילדים אוהבים שוקולד חלב. מדהים שהרב שח, בגיל שכבר היה קרוב ל-100, בעולם שלו לא היו אלא תורה ויראת שמיים בלבד. צריך כוחות גם בתוך הפיסת הכוחות שהיה שרוי בה, כדי להבין מה יכול להיות הרב בחיקם של שני ילדים קטנים, ולהענים להם את הביקור בבית. עוד מעסיק ראיתי בזה, שסיפר לכם סיפר לינשליטה, שפעם הוא נכנס אל הבית של הרב שח בעיצומה של אחת הפרשיות הסערות של לימוד הציבור החרדי, שרב שח כמובן עמד בראש המערוכה, כעמוד הענן שהולך לפני המחנה. פתאום הוא פונה לרב נחמן צבי, שואל אותו אם הוא יכול להתלוות איתו, שתוך כדי דיבורס מלביש את המעיל, חובש את הכובע, ומוציא מהמגירה כמה שוקולדים קטנים שהיה נוהג לחלק, והולך לדלת. טוב, הרב ברלין שמח להתלוות אליו, כך היה באפשרותו לעקוב ולהיווכח איך רבנו יורד במדרגות של הבית, דופק על דלת של הבית של השכנים, וכשהדלת נפתחת הוא נכנס ומכריז עם חיוך גדול על הפנים, באתי לביקור חולים. ברר שאבי המשפחה היה באותם ימים מעבר לים לרגל טיפול רפואי, שצריך היה אחד ילדי המשפחה לעבור, ואילו הם המשפחה שבה חזרה באותו יום מהבית חולים אחרי לידה. אז מיד כשזה נודע לרבינו, הוא מהר להתפנות מכל העיסוקים, ולרדת לבקר בבית המשפחה כדי לקיים מצוות ביקור חולים. הילדים שחגגו את הביקור הנדיר שהם זכו לו, נהרו מיד לחפש מצלמה, להנציח את הרגע. על הראשך הניח את דעתם, אמר, אל תמהרו, כבר אמרתי לכם, הגעתי לביקור חולים. אל תדאגו, אני לא הולך מיד, יש לכם מספיק זמן לצלם, כאוות נפשכם. וכך הוא התיישב, קרא לכל ילד מילדי הבית, נתן לכל אחד ממתק, כשהוא צורף מילה טובה, חיוך לבבי. שלם בכל שגם מי שלא מכיר מקרוב את טבעה של רווחה חומרית או תנגע עליו הזה, יכול וצריך לעשות את המכירות שהנגיד הדברים לטובתו ועל הרווחתו של הזה. ואנחנו, יש פה עוד איזה עניין של סגולות וישועות, בשם הרב וייזלר, זה התפרסם, הרב יעקב וייזלר התפרסם מהבשר תורני, סיפר הגאון רב חיים ברמן שליט"א, שהיה לו חברותא, שכבר עברו 5 שנים מאז הנישואים, והוא לא טרם נסקל בדרך של כיומי. הוא נאנח בפניו, התחיל לבכות על גורלו, אמר, הציע לו שילך למקש שמורכם מהמשגיח, רב חיים קלוינסין בצד. אכן הוא נכנס למשגיח, וסיפר לו את הצרה שלו. המשגיח אמר לו מילים כדורבנות, בעצם כבר נגזר עליך שלא יהיה לך ילדים. אבל יש פתרון קטן. מה הפתרון? להשתנות ולהפך לאדם אחר. וככה תסתלק הגזירה שרובצת עליך. כי מדובר פה באדם אחר שהשתנה, שהרי לא עליו נגזרה הגזירה. נו, איך הוא השתנה? אז הוא אמר לו, שיקבל על עצמו וילמד בסך הכל בקביעות. אז אם אלה זה יגרום לו להפך לאדם אחר. המשגיח הוציא ואמר שגם רעייתו צריכה להשתנות, והתפקיד שלה להזכיר לו ללמוד מוסר כל יום. וככה יהיה לה חלק בשינוי שלו. ונחשב כאילו גם היא למדה מוסר וכאילו גם היא השתנתה, וככה תוסר הגדרה מעליה. האברך עשה כדבר המשגיח, התחיל בת מוסר מדי יום בקביעות, ואחרי שנה נפקד בבן זכר. ואנחנו ממשיכים דפיים בהלוכה, אנחנו עובדים את סימן שין למטבוב, סעיף א'. האם מותר להשתמש בעץ יבש לגמרי בשבתות הקיץ? והאם מותר לרדת למי שטיפס על העץ בשבת? על כך בעלות נושאים מעניינים. יכולה לשמוע בניית בשלוחה אחת, בין שאר הדברים המעניינים, לרבות נחת. וכדרכנו, נלמד גם אנחנו את ימי הדפיים בהלוכה, חז"ל אסרו להשתמש בעצים בשבת, כן, עץ שגודל מחשש שמא תוך כדי שימוש, לכל שהמשתמש בכוונה, עלים, ענפים או פירות, ויעבור יישום מלאכת קויצר, או מלאכת זורק, כשמדובר בתליפה בשביל לסייע לצמיחה של הענפים האחרים. בכלל האיסור הזה אסור גם לטפס על העץ, להישען עליו, להניח עליו חפצים, או להסיר חפצים מעליו. בגלל שבקלות עלול המסיר להיכשל בשימוש בעץ, או לקשור אליו חבץ כלשהו. והאיסור זה דוחה גם מצווה דאורייתא, כגון בפסקי שופר, כשהשופר מונח על גבי עץ. ומשום האיסור הזה אסור להניח בערב שבת על האילן, כלים שמשתמשים בהם באופן תדיר, כי בתוך הרגל שהוא רגיל להשתמש בהם, הוא עלול לטעות ולהוריד אותם בשבת. גם חבץ שנפל מעצמו על האילן בשבת, כגון כדור, שכדור משחק שנתקע באמצע אילן, יהיה גם אסור להוריד אותם בשבת. עץ שנשרו כל העלים והענפים ואין בו פירות, ירש לחלוטין, אסור להשתמש בו, למרות שאין חשש לישום לחזקו יצר. ויש אומרים שבימות הקיץ, שניכר לכל שעץ יבש לחלוטין, יהיה מותר להשתמש בו. קנים וקרי צבעים שהם קשים כעץ, דינם כעץ. אבל הסבים, קנים רכים מאוד ועלי ירקות, מותר להשתמש בהם וכגון לשבת עליהם או להניח עליהם חבצים. ולא חששו שמא יתלוש בהם תוך כדי שימוש. ויש אוסרים את השימוש גם בקנים רכים ובעלי ירקות. ויש אומרים שקנים שהדרך להתקשות אחרי זמן, יהיה אסור להשתמש בהם גם כשהם רכים, ולא תראו בשימוש, אלא רק קנים שלא מתקשים לעולם וכן הלוך. קנה שהוא לא רך מאוד, למרות שהוא לא קשה כאילן, אסור להשתמש בו, בגלל שהוא עלול להישבר בקלות תוך כדי שימוש. מי שטיפס על העץ בשגוגו, כיוון שגם בעצם הישיבה שלו על העץ הוא משתמש בה, יהיה מותר לו לרדת, למרות שבישעת הירידה משתמש בענפי האילן ובגזע. אבל אם הוא טיפס במייזין, כנסו אותו חזק שישאר על גבי העץ. ויש להסתפק אם מותר לעבור מקום למקום על גבי העץ, כמו שבלאו הכי הוא משתמש בעצם ישיבה שלו, או שעליו לשבת במקום אחד עד לצאת השבת. ויש מי שכתב שאם אין חשש כלל לשימוש בעץ, שעת ירדתו, כיוון שהתיישב על גבי גזע העץ או על גבי שורשים, ויש באפשרות שהוא לקום בבת אחת, לא כנסו אותו להישאר על גבי העץ. ואם טיפס על עץ בערב שבת, על דעת להישאר שם בשבת, ונותר שם עד לאחר כניסת השבת, כיוון שטיפס בשעת עתר, לא כנסו אותו והוא רשאי לרדת מהעץ שלו. עד כאן בניין דפיים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. אתמול למדנו, פירות שהתפזרו בשבת בחצר, אסור מרבויים לאסוף אותם משום עובדים דחויים. זאת אומרת שהפעולה הזאת היא כדרך המלקטים פירות בשדה. פירות שהתפזרו בתוך הבית בשבת, יש אומרים שדינם כפירות שהתפזרו בחצר. ויש חולקים, ויש שהחמיר בפיזור רב, והקל בפיזור מועט. חז"ל תקנו שלא להניח בשבת חבץ של מוקצה, על גבי חבץ המותר בטלטול, והאיסור הזה מכונה ביטול כלי מייחונן. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, ונזכר ממה שלמדנו, לגבי פירות שאיסור סיטתם ומדאורייתא, שום איסור מפרק, שהוא תולדה של מלאכת הדש, כגון ענבים, אסרו חזר לשתות בשבת מיץ שנזל מהם בשבת. משום שחששו שמתוך שתיית המיץ יבוא לסחוד את הפרי. מתוך כך אסרו את זה גם בפירות שאיסור סודתם רק מדרבנו, כגון תפוחים, אלא אם כן יועדו לאכילה. אבל פירות שהיו מורסקים היטב לפני שבת, אין איסור ברייתא בסחיטה שלהם, ולכן לא אסרו חכמים כלל את שתיית המיץ שנזל מהם. והיינו גם כאשר מדובר בענבים מקווי צבן, ומותר לשתול את תורה בשבת. דף רואים איתנו מבבלי, ואילו חיות האכילו את האריות של המלך? מה דין מנחה מן ההדשים? ומה מיוחד במידות חז"ל? על כך בעלות מוסים מעניינים, נלמד במסכת מלוכה, דף קוף ג', אתם כבר יודעים שבשלוחה 2 נוכל לשמוע את השיעורים בפי הרבנים הגאונים ולערבות נחת. ואנחנו משליחים כי נחוף חוי בסלבובך. שער הבחין לפרק ד' כתוב, והרביעי, סימן נחוף מאמירה במיני שער חי מקוטנו ועד גדולו. בספר דורח קויחוב, לדמותו של הגאון רבן סופר זצ"ל, שער הבא של קהילה ביוהנסבורג, בדרום אפריקה, יש שם תיאור מלבב. על פני משטחים של עשרות אלפי קילומטרים, הסתרעת שמורת טבע עד שמת ממדים. גן הספארי של דרום אפריקה, הארץ שלא השתנתה מבראשית. כאן בתוכה היערות האבותים, אורבות חיות טרף למיניהם, הניזונות זו מזו. סוסי יאור שמתפלשים בביצות, פילים שמטיילים לאיתם, סנאים שמקפצים בין סבכי עצי יד. כאן גם ממלכת הקרנף, האריה, הזברה. תנינים ומנמנמים בצידי נהר לצד שור הטאו ששוכן לחופו בהמוניו. פרס, חג בשני תכלת זקים. כאן נמרדת החשיכה, יזריקו ניצוצי גחליליות, ירננו ציפורי ליל. תשמע תכופות יללה תנים מקפיאת דם בשאגתה. כאן בשמורת הטבע שלא נגע ביד אדם, בתוככי פינת החי המרוחקת של אפריקה הפריץ, שגודלה נעמד כשטחה של ארץ ישראל כולה, שמע לעתים כל ניגון ערב שמשתפך בקסם צליליו. והכל, כל אדם הוא, כל יהודי הרגל יצרו, יוצר הבריאה המופלאה, והניגון, הניגונה של הגמרא הוא, שקולח במתיקות כה רבה, זורע עדים תמירים סביבו, של כל זרים מהם, שהם נשמעים בינות לשאגות, אבי משחררת טרף, מבין ציוצי טוקי הבר בשני הגן, ונישאים הצלילים בחלל הפארק, כאילו הם לקוחים מעולם אחר. כל נאצל, כל רפוד דוד ורב סגב, מעולמו של האדם בחיר הנבראים, מעולם חייו של רבאון, באון פרפר זאתי. מה לו ולרבה של קילס מהרשו ולארץ הספארי? מה מעשה בעולם הבא לדרום האדום אפריקאי? כאן בחיק הטבע, בפינה שבה נשתמר יופייה הקדום של הבריאה, שבה נגלות בבהירות לעין כל נפלאותיו של יוצרה. כאן במרחבי הנוף הפירי אשר שלווה הילאה, שלווה הילאית יצוקה בו, מצאנו רבה ומפלט. מקום החסה מעמולת העיר, ושעון בני אדם לשבח בעיותיהם ורוב תרדותיהם. פה מתרחד הוא עם קונו, עוסק בהשקט ותורתו באין כל מפריע, ונפשו שער על מנוחתה. חוסה בצל צורה, ומתענגת על הרוגע ועל הטבעיות השורים סביבה. או אז נמנתי רגש התפעלות והודיה על פעילי הבריאה, כל אחת מבריאותיה. ואכן, אוהב רבה הוא להתגונן בחוכמה האלוקית, התבועה בכל ייצור, בין השבילים הכבושים, בינות להסלח הצמחייה הפרית, שמתנסית לגובה עצום, משקיף ומנבל לחלון מכוניתו, אל הליכותיהם של בעלי החיים במקום. הוא עומד על פילי ייחודו של כל אחד מהם. בין גזי העצים האבותים, עוקב אחרי יד ההשגחה המופלאה, שממציאה לכל נברא את מזונו, שנותנת לבהמה לחמה, שכן בירכתי שמורת הטבע שבאפריקה הדרומית, אסורה, שכן באותו מקום אסורה הזנה מלאכותית, והחיות מוצאות תרפן כל אחד במשך זימן לעצמה. שם יבעלו רבאון לתמידה הספורים שהיו נגדים אליו במסעות האלו. משכן באחד המבנים הקצנים שהוקמו באזור הספארי למטרה זו, כשבלילות ניתן היה להזין להרצאות ולהדגמות מחיי החיות באולם גדול שנרצה במרכזו של אזור המבנים הזה. פה ניתן לרבאון ההזדמנות לחזות אופן הנזכר בגמור בלובסרה על האיילה שמוקשת על ידי הנחש משעה שהיא קוראת ללדת. כאן משובב הוא נפשו בדברי הגמור הלובשים מוחשיות מול העיניים, ופה הוא מנסה לייצור גבינה מחלב בימה שאינה טהורה, ונקבת הסוף והגמל, כדי להיווכח שאומנם אין חשש לייצור גבינה בלתי כשרה, מאשר אין חלב כזה, ודמיו מחמיץ והופך לגבינה. תודה גדול, שמעלה כתבים לדמותו של האבא באותו רשימה מאלפת, אומר, זכורים לי ימים שלמים, שבילינו בפארק להגנת הטבע. אבא נהג במשך שעות מרחקי עצומים, ונהנה מהמרחבים הריקים הרבה יותר מקומות יפים. תמיד הזכיר את נפלאות הבריאה, את האופן שבו כל חיי הבריאה מתאמים בדיוק בתוך המערכת הנפלאה הזאת. והוא מדגיש בדרשות שלו, אשרינו מטוב חלקנו, שאנחנו מאמינים שרק אדם שמאמין יכול להעריך את גדלות העולם. פעם בליל ראש השונה, במחיר את הדיבור על חיי הנפלאים של הדבורה, דברים היו כל כך חיים, עד כי נשמותינו נתמלו אמונה רק לשמיעת הדברים. דברים נפלאים. ולקראת סיום המדור חפץ עם בחיים, חובץ חיים יומים, אתם מוזמנים רבותיי להצטרף אלינו ללימוד הימים בספר חובץ חיים. שבסעיף שנלמד היום בכלל חצי יפלית בית כתוב לחובץ חיים של שנור על ישראל בפני נוחים, חמור יותר מלשנור על ישראל בפני ישראל. כי מלבד בזיון כבוד ישראל בחילול השם, אם גרם לי בזה רעה גדולה יותר, כי הנוחים הם הער להאמין לדברי הגנאי יותר מאשר ישראל. רבי ירום מוספי מביאים כי יש שכתבו שאסור לספר לנוחי עלי זו עבדה שעשה ידי, גם בלי למכור בשם שלו. ולמה? בגלל שהוא מבזה בזה את כבוד ישראל ומחנה כבוד שמיים. ולפי זה, גם הרבה מספר לישראל על איזו עבדה שעשה תמיד חכם, לא יאמר שתמיד חכם עשה את זה, גם אם הוא לא מזכיר את שמו, כיוון שיש בזה משום חילול השם. ואם הוא רואה שאנוכי הולך לקנות מותו ישראל רמאי, אז יש שהבינו מדברי ספר חסידים שהוא צריך להזהיר אותו בהתמתות. ויש מי שדקדק מגברים שלו, שהיתה הוא רק אם אנוכי שואל אותו, מי מבין הנוכים המוכרים הישראלים הוא רמאי, שאז הוא לא יגלה לו, אז הנוכי יבין שהוא ידע ויסתיר את זה. אבל גאולה לדין יש שכיוון שהלוך הולכת לנוכי אסור, אז מותר עליו לספר את זה לנוכי בכל גבנה, כדי להפריש את אותו ישראל מאיסור. ובסעיף הזה אנחנו צריכים לזכיר גם את האיסור החמור של שנת ישראל אנוכי, שדינו שווה להפיקור צריך לומד אצלם. הביאו מוסופים מציינים את דברה של חונור, שאיסור על שנה אנוכי הוא בין בגוף ובין באמונה, אפילו מהראש ובעל הברס, אפילו המצר לו, מצייר אותו. ושל חונור מסיים שכל המוסר ישראל ביד כהן בין בגוף ובין באמונה, אין לו חלק לא ילמה בו. וגם החונור שלו הלשין עליו, קודם אנחנו צריכים שזה יקמה שזה טעות גמורה, מה ששגור בפי אנשים שמותר לו גם כן הלשין עליו. כי כל היתר הוא רק אם על ידי, בכמה תנאים, א', רק אם על ידי שהוא ילשין זה יועיל לאבא, שהוא לא ילשן עליו ביותר. דבר שני, גם אז, רק אם אין לו אפשרות להציל את הצער באופן אחר. אבל אם הכוונה שלו רק למקום בו, אז בוודאי זה איסור גמור. וג', כל זה בתנאי שהוא ראה בעיניו כלשן עליו. אבל אסור לו לסמוך אפילו לדבר המניקורים שהוא ראה בעצמו שמהם נראה שלשין עליו. ובוודאי שלא לסמוך על אחרים שסיפרו לו שלשן עליו. ראה מייסה באחד שהזכיר את החנות שלו ליהודי אחר. ואותו אחד הכביש שם סחורות מברכות, כי לא ידיעתו. השלטונות דורשו ממנו שיגלה להם מי הוא הסוחר. הוא ראה הגר של יושב ואיסור, כיוון שבתי המשפט מאנשים על העלמת נכס יותר מהרואה לפי דין תורה. הוא הוסיף שאפילו אם בשל החירוק שלו, יגלות את זהות המבריח, הוא עלול להיענש במאסר, יהיה אסור לו לגלות. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית, בספר מלך ויופי המובא על הגאון רבי חזקאל אברמסקי זצ"ל, שהלך פעם ברחוב עם בן, בליווי בן ישיבה בבית וגן, פגש את הרופא שלו, דוקטור גבל, דיבר איתו בנוגע לתרופות מסוימות שהוא אמר לו ליטול. אחרי שהם נפרדו, אז הבחור שאל אותו בסקרנות, האם זה הרופא של הרב? חזקאל אברמסקי מיד תיקן את הלא, הרופא שלי זה הקדוש ברוך הוא, הרופא הזה הוא השליח שלו. בכל פעם שנקבל טובה מהאדם רבותיי, נשתדל להרגיש שהוא רק שליח, רק שליח שקיבל רשות וכוח את הריבוני שלנו להיטיב עמנו. וככה נחיה בהרגשה מרוממת ביותר. עד כאן זרענו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא. הרבה הצלחה ברוחניות ובגשמיות בכל השפע מפניהם וכל